ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום חולין דף חף גימל. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. שיעורנו היום מתחיל שבע שורות מסוף דף חף גימל עמוד א'. מיד אתם רואים צורת משולש בתוך הגמרות המסומנות שלנו, הש"ס עוזר עליו השיעורים שלנו במבט התלמוד מבוססים. המשולש, דווקא התחלנו הסדרה הזאת בשיעור הקודם, ואז אם יש לכם את ההערה שלנו בדף חף ב' עמוד ב', נקרא את זה עוד פעם. המשולש מבליט את הביטוי באי רבי זרע, וגם תראו עוד אחד בדף חף ג' עמוד ב', עם סדרה של שאלות שהמשותף להם הוא הניסיון להגדיר מצבי ביניים כספק או כבריאה או בריאה. כעת בדף שלנו, דף חף ג', בשוליים תחת הכותרת נושא כתבנו מהי ההגדרה של פלגס. תראו כבש בגיל שנה ולפני שעבר 13 חודשים. זאת אומרת, הבהמה הזאת, הפלגס, הוא סיים 12 חודשים ונכנס לתוך החודש ה-13, וכדי להיות מוגדר כעיל, עיל שזה כבש בעצם בין שנתיים, הכוונה נכנס לשנה השנייה, דהיינו עבר את החודש ה-13. אז כעת המצב הזה הוא מצב ביניים. כבש, אנחנו יודעים, זה עד שנה. באותו חודש 13 נקרא פלגס. הגמרא, באי רבי זרע. תשימו לב, יש לנו שאלה ארוכה, ובמהלך השאלה אנחנו נציין שיטת רבי יוחנן, שעליו אין שאלה, רק בשורה האחרונה הגמרא תגיד כי תיבה אלך עליבא דבר פדה. השאלה של רבי זרע זה יהיה לפי שיטת בר פדה שעוד מעט נראה. אז באי רבי זרע האומר, הרי עלי עולת בהמה מן העיל או מן הכבש. בן אדם משאיר לעצמו בחירה כזאת, והביא פלגס כפי שהגדרנו מקודם. מהו? עליבא דרבי יוחנן לא תיבא אלך. אין שאלה לשיטה רבי יוחנן, די אמר בריאה, ורפי רבי יוחנן הפלגס הוא בריאה בפני עצמו דתנן. והנה ההוכחה אחר המקור התנאי שנקרא עכשיו המשנה, נראה התייחסות של רבי יוחנן. הקריבו הכוונה לפלגס, מביא עליו נזקי עיל ואין עולה לו מזבחו. רש"י הקריבו, משנה היא במסכת פרה ובפלגס כמיירי, ואין עולה לו מזבחו. רש"י ממשיך, אם היה מחויב עיל לבדו או כבש לבדו, וטעמה לא מפרש טענה, אם משום ספקה, אם משום בריאה. התנא לא מפרש למה אם אדם היה חייב או כבש או עיל והוא הביא פלגס, התנא קובע אין עולה לו מזבחו, הוא לא יוצא חובתו בזה שהוא הביא את הפלגס, אבל מה שכן, הוא צריך להביא את הנסחים שמתאימים בכמות שלהם נזקי עיל. אנחנו למדנו בעבר ש ואנחנו מכירים גם מהתפילה, מהתפילות, תפילות מוסף שמתפללים, שלכבש יש כמות מסוימת של נסחים ועיל ופר. ואז מי שהוא היה חייב או כבש או עיל והוא הביא פלגס, כתוב פה במקור בתנא, ואין עולה לו מזבחו. ואמר רבי יוחנן, או לעיל, זה הפסוק, לרבות את הפלגס. ואנחנו שוב פעם נפנה לרש"י, ואמר רבי יוחנן, מנהלן דמביא עליו נזקי עיל של שני עשרונים סולת ושלישית האין יין, אלו הם הכמויות המתאימים לעיל. תכתיב בפרשת נסחים, בשלח לך אנשים, בפרשת שלח בספר במדבר, כתוב, או לעיל האחד וכולי, או לרבות את הפלגס, בנסחים הללו. ומדעי צריך קרא לרבויי, מזה שהתורה עצמה מתייחסת בריבוי הזה, שאור, שמה מינה, כסבר ביוחנן, תמה, דתנה, דאמר, אין עולה לא מזבחו משום, דבריה, זה בריאה בפני עצמו, ולעניין נסחים רחמנא רבי, ולגבי, הצורך והכמות של נסחים התורה מרבה, גם את הבריאה הזאת. דהי, ספקה הוא, לא מרבה קרא, אם ההגדרה של פלגס זה ספק כבש, ספק עיל, תורה, פסוקים לא באים לרבות מה שבעינינו ספק, דכיוון דשמה עיל הוא, פשיטה דבי עטויה נזקי עיל ועטויה, אם הפלגס היה בגדר ספק, אז פשוט לנו איך היינו צריכים להתנהג לגבי הנסחים. אנחנו היינו מביאים את הכמות הגדולה בין השניים, היינו כבש או עיל, מביאים את הכמות של העיל, והתנויה ומתנים, דאי עיל הוא לבי דידי. הנסחים שאנחנו מביאים לפלגס הזה, הם יהיו, אם זה עיל, אז זה יהיו, כולם לעיל, הסולד והיין, ואי כבש הוא, ואז הבאתי קצת יותר, יהיה היתר נדבה. עכשיו, אם מתנדבים נסחים בלא קורבן, אין בעיה להקדיש כנדבה את היתרה, אם הפלגס הוא נחשב ככבש, כדמיין במנחות פרק מטרה, וזה, נחזור על הנקודה העיקרי של רבי יוחנן, זה שהפסוק בעל רבות פלגס מראה לנו שלא מדובר בספק. כפי שאנחנו ראינו בעבר, אין ספק כמה שמיה, כלפי שמיים, כלפי הקדוש ברוך הוא שכתב, שהכתיב את התורה, אין ספקות אצלו. אז מזה שהתורה בעל רבות פלגס, אנחנו מבינים שזה בריאה בפני עצמו. וזו גישת רבי יוחנן. זה לא שייך לשאלת רבי זירא. כי תיבאי הלך עליבה דבר פדה. דאמר, ואנחנו ממשיכים כעת לדף לעמוד ב', דף חף ג' עמוד ב'. מה בר פדה אומר למי ש... אמר הרי עליי עולת בימה מן העיל או מן הכבש? בר פד אומר, מייתי ומתני, מי שחייב או כבש או עיל, מה הוא עושה? הוא מביא את הנסחים של העיל והוא מתנה, כמו שקראנו לפני כן ברשי. עכשיו, לפי הגישה הזאת של בר פדה שמביא הנסחים ומתנה, מי אמרינן עיל וכבש מתנה בבריאה לא מתנה? הוא לא אומר בתנאי הפלגס הוא חלק, הוא לא אומר, הוא לא מזכיר את הפלגס במסגרת התנאי שלו. שוב פעם אנחנו מדברים על אדם שהיה חייב או כבש או עיל, אז הוא בתנאי שלו הוא יזכיר, אם זה כבש אז היתרה של הנסחים יהיו לשם לדבר, ואם הוא עיל אז כולם, כל הסולת ויין שאני מביא עכשיו יהיה לשם עיל. לא צריך, לא מזכיר בריאה בפני עצמו, משום דפלגס רק ספק, וידי נדרור יצא. עוד דילמה, בבריאה נמי מתנה, דיאמר, אותו אדם שהיה חייב או כבש או עיל, כפי שראינו בנדר שלו, הוא יזכיר גם נגיד גם ההגדרה של בריאה, ואומר אי בריאה, ומה שאני מביא עכשיו הפלגס, אם זה בריאה בפני עצמו, לבי כולי נדבה, אז כל הנסחים שאני מביא יהיו נדבה, ובזה שהוא בריאה בפני עצמו הוא לא יוצא ידי נדרו. אז השאלה של רבי זרע, איך הוא אמור להתנהג לפי בעל פדה, שלא באופן ברור מגדיר את הפלגס כבריאה בפני עצמו, האם הוא צריך להתנות בתנאי שיש אפשרות שזה גם בריאה בפני עצמו. עכשיו אנחנו נעבור על הגמרא הזאת דרך הרש"י. משורה ראשונה, מייתי ומתני דסביר עלי ספק הוא, בר פדה סובר שהפלגס הוא ספק, והכה כמבאי אלנה ליבא דבר פדה במאי מסתפק ומאי מתני. ואור לעיל, הפסוק שרב יוחנן הסתמך עליו לרבות את הפלגס, מצד בר פדה דריש לי לדרשה חינה במנחות פרק שתי מידות, וכמבאי אלן הכה מתני, מי מתני, מה הוא אומר, אמור לומר בתנאי, מי פשיט עלי לבר פדה דלאו בריאה הוא? האם זה פשוט לבר פדה שהפלגס הוא אינו בריאה בפני עצמו, אלא ספק אי ספק כבס הוא? וכי מתני, כשהוא אומר את התנאי, באי וכבס הוא דמתני, וכך הוא יגיד, אי אי הוא לבי כולי דידי, כל הנסחים שאני מביא עכשיו יהיו של אי, ואי כבס הוא יסרון סולת ורביעית האין לבי דידי, זה הכמות של הנסחים לכבס, ואינך ומה שמעבר לזה שהבאתי לנדבה. אבל בבריאה לא צריך לתנאי ולמימר, אבל להזכיר גם בתנאי שלו שזה הפלגס הוא בריאה בפני עצמו, לא צריך לומר אי בריאה הוא ואינו ראוי נסחים לבי כולי לדבה. וגבי ביין דליאל, כיוון לגבי השאלה שלנו מקודם, דוודאי לה בריאה הוא, יוצא ידי נדרו ממה נפשך. אותו אדם שקיבל עצמו נדר להביא אור איל או כבס, הוא יוצא ידי נדרו ממה נפשך, או כבס או איל הוא, והוא נדר באיזה שירצה. זה צד ראשון של השאלה. או דרמה ממשיכים ברש"י, או דרמה בבריאה נמי מספקא ליה לבר פדה, שבר פדה מתייחס לפלגס באפשרות שגם שאולי הפלגס הוא בריאה בפני עצמו, דרמה בריאה הוא, וגבי נסחים מייטי ומתני, וגבי הצורך בעניין הבאת נסחים הוא יגיד תהי בריאה הוא להווה כולו נדבה, כל הנסחים שהבאתי הם יהיו לשם נדבה. וגבי בעיה נמי לגבי השאלה של רבי זירה, אם זה המצב לא נפיק, הוא לא יצא ידי נדרו דדלמה לב אייב ולב כבסו. וכל השאלה הזאת נשאר בתיקו. שאלה חדשה, ואנחנו בנושא בשוליים כתבנו שאלת רבי זירה, הרי עלי לחמי תודה מן החמץ או מן המצה, והביא סיעור מהו. זה נראה בגמרא מה זה סיעור. האמת היא שזה שנוי במחלוקת תנאים, אבל סיעור באופן כללי הוא מצב של עיסה בין השלב שהוא לא החמיץ לשלב שהוא החמיץ. איך נגדיר אותו? אז אנחנו בתוך כדי הלימוד נראה השיטות. ובנוסף לכך אתם רואים קודם כל סימן של שאלה ארוכה, ארוכה מאוד, ובסוף המהלך אנחנו נשאר בתיקו כמו שקרה בדיוק לפני כן. המבנה של הגמרא קצת מורכב, ואנחנו מנסים דרך השיטה שלנו בשימוש בסוגריים להפריד בין עיקר השאלה ונושאים שהם בגדר שלנו תת נושאים. אז אתם יכולים לראות ותשימו לב לסוגריים שעוד מעט נראה אותם. ואנחנו קודם נקרא את הקושיה, השאלה, ביי רבי זירא, האומר, הרי עליי לחמי תודה, מן החמץ או מן המצה? כידוע, קורבן תודה, חוץ מהכבש, שהוא החלק, החלק הזבח של הקורבן, יש גם הרבה לחמים, יש 40 לחמים. 30 מהם מצה, 10 מהם חמץ. ויש בן אדם שמדבר, נודר, משהו בקשר לתודה, אני מדבר בכוונה באופן כללי או מופשט, לא מתמקד שוב פעם בכוונה, כי הגמרא תעלה את הבעייתיות בכלל בשאלה הזאת. בכל אופן, הבן אדם מזכיר תודה, קורבן תודה וחמץ או מצה, והוא הביא סיעור מהו. שוב פעם, סיעור הוא מצב ביניים, האם זה חמץ או האם זה מצה. ומיד רואים קטע שבסוגריים, כי אנחנו לא יודעים לאיזה סיעור מתכוון רבי זירא בשאלתו. ותוך הסוגריים הגמרא תבהיר על מה, על איזה סיעור אנחנו מדברים. אחרי הסוגריים רואים את הלב השאלה, הסיעור שאותו אדם יביא, ספקה אבי, אני מקווה שעוקבים איתי, דילגנו על הקטע שבסוגריים, ומיד שם כתוב בגמרא, ספקה אביה, האם הסיעור הוא בגדר ספק ונפיק ממה נפשך, והוא יוצא נדרו, כי הוא קיבל על עצמו מן החמץ או מן המצה, והסיעור הוא או זה או זה, והביא את זה. בסדר, אז הוא יצא ידי נדרו, או דילמה, בריאה הוא ולא נפיק, הוא בריאה בפני עצמו, הוא גדר בנפרד, אז הוא לא יוצא נדרו, כי הוא אמר או חמץ או מצה, לא הגדר הזה השלישי. שוב פעם, יש לנו קטע ארוך בסוגריים. אם אנחנו נדלג, אנחנו מגיעים לסוף השאלה בכלל, ומה מופיע? תיקו. אז השאלה שוב פעם לגבי סיעור, לפני שאנחנו אפילו יודעים על איזו, מה זה סיעור, איזו רמה של חימוץ מדובר, בכל אופן, האם הסיעור הזה מוגדר כספק, ואז הוא יוצא ידי נדרו, או כבריאה בפני עצמו, כהגדרה עצמית, ואז הוא לא יוצא ידי נדרו, כי בנדר שלו הוא קיבל עצמו או חמץ או מצה, והתשובה בסופו של דבר, תיקו, אין תשובה. עכשיו אנחנו חוזרים כמובן למה שדילגנו, ואנחנו נקרא גם את ההערה שאמרנו כבר בעל פה. אחרי שהגמרא שואלת והביא סיעור מהו, הקטע שבסוגריים מלווה בכוכבית, ובשוליים כתבנו, בתוך הסוגריים קיים בירור על מהו ועל איזו סיעור מדובר, כדי לדעת על מה השאלה. אחריהם מובא עיקר השאלה בסגנון א' או דילמה ב', כפי שאמרנו מקודם, האם זה ספק אז הוא כן יצא ידי נדרו ממה נפשך, או ב' זה קטגוריה בפני עצמו אז הוא לא יצא ידי נדרו, כי הוא קיבל עצמו או חמץ או מצה, לא הגדרה עצמאית, הגדרה שלישית. הגמרא, אנחנו נמשיך כעת בתוך הסוגריים עם השאלת בירור, סיור דמן, הסיור של מי. והגמרא מתייחסת לשתי שיטות, רבי מאיר ורבי יהודה. אנחנו נקדים, כמו הגמרא לא מפרשת, יש מצב שאדם הכין עיסה ומשאיר אותו קצת ומתחיל להחשיף פניו. העיסה משנה ציבה בשטחה, הופכת להיות איזשהו לבן, גוון לבן שמתחיל להיווצר, זה נקרא סיעור לפי שיטת רבי מאיר. זה נקרא הכסיפו פניו. יש הגדרה של רבי יהודה. סיעור אינו, או עיסה אינו נקרא בגדר סיעור, אלא אם מתחיל לסדק, שסדקים מתאבים, אם משאירים את העיסה מספיק זמן בלי להפות אותו, אחרי שהחשיפו פניו עוד קצת זמן מתחיל לסדק. זה נקרא נסדק כקרני חגבים, וזה לפי רבי יהודה הגדר של סיעור. עכשיו, מה לגבי משל פסח? והדינים של פסח הם, הם דינים והגדרות שמנחים אותנו פה להגדרת חמץ מול מצה. אם למשל בפסח אדם יש לו עיסה והוא אוכל אותו והוא הוא הגיע לסיעור, האם הוא חייב? האם הוא חייב למשל מלכות? אנחנו נסכים שאין כאן חיוב קרית. חיוב קרית הוא ידוע על מי שאוכל חמץ בפסח, אבל זה מה שנקרא חמץ גמור. אבל יש מצבים שהוא לא יהיה חייב קרית, אבל הוא יהיה חייב מלכות, אולי תלוי לפי איזו שיטה. אז בינתיים רבי זירא שאל שאלה, מי שקיבל על עצמו להביא לחמי תודה, אמרנו שלחמי תודה מורכבים חלק לחמים של חמץ וחלק מאפים של מצה, הבן אדם הביא סיעור, ואז אנחנו רוצים לברר קודם כל סיעור דמן. אי סיעור דרבי מאיר, אנחנו ממשיכים בגמרא, סיעור דרבי מאיר, מה זה? הכסיפו פניו, אותו לובן. והשאלה שלנו לרבי יהודה, איך אנחנו נגדיר סיעור של הכסיפו פניו לפי התנא רבי יהודה? זה לא שאלה, מצא מעליתה היא. מבחינת רבי יהודה זה בכלל לא, זה עדיין נשאר מצא גמורה. אז אין כאן שאלה שצריכים להתלבט אם מדובר באדם שקיבל עצמו לחמי תודה או מן החמץ או מן המצה והביא סיעור ברמה של הכסיפו פניו, והשאלה מבוססת על שיטת רבי יהודה, אז הוא הביא מצה. אי דרבי יהודה לרבי מאיר, אם הוא הביא מאפה שנוצר מעיסה שנוצרו סדקים, זה הסיעור, זה הגדרת סיעור לפי שיטת רבי יהודה. והשאלה יהיה עליבא דרבי מאיר, אדם שהביא מאפה שנוצר שנאפה מעיסה שהיה בו קרני חגבים, אותם סדקים, מה דעתו של רבי מאיר? חמץ הוא, לפי רבי מאיר זה חמץ גמור. ושוב פעם, אין ספק, אין מה לשאול. רש"י מוסיף פה חמץ הוא, אנחנו נחזור עוד מעט לרש"י, קודם נתקדם בגמרא. והיא דרבי מאיר לרבי מאיר, ואם השאלה הוא סיעור של הכסיפו פניו, והשאלה היא לפי שיטת רבי מאיר, מה קורה לפי שיטת רבי מאיר מי שאוכל בפסח סיעור של הכסיפו פניו? השיטה לפי רבי מאיר, הוא יגיד הבן אדם חייב מלכות, מדלקי עלי חמץ הוא. שוב פעם, זה לא ספק, זה ודאי חמץ. וכאן רש"י אומר, אנחנו לומדים רש"י ביחד בשיטה החמישית בשורות הרחבות מתחת לגמרא, בסוף השורה, חמץ הוא, ואף אגב דקרית לא מחייב, משום דלב חמץ הראוי לאכילהו, מיהו? חמץ נוקשה מקרי, זה ביטוי שרואים בהלכות פסח, חמץ נוקשה מקרי, מדלו מחייב עלי, מתקה מחייב עלי מלכות, ולעניין נדר יצא ידי נדרו שרי הביא חמץ. אז גם זה לא יש שאלה. אז מה השאלה בכלל של רבי זירא? אלא דרבי יהודה לרבי יהודה מאי. עכשיו לפי רבי יהודה, קרני חגבים, זאת אומרת עיסה שנוצר בו סדקים, הוא נקרא סיעור, ולפי רבי יהודה אין מלכות. רשי כותב אלא דרבי יהודה דקרני חגבים, ומבעיה לן השאלה שלנו עלי בדרבי יהודה דאמר בסיעור דידי, מה הדין? יישרף, אם זה מדובר בפסח, אם יש לאדם סיעור כזה, עיסה עם סדקים בו, שורפים אותו. על מה? יש בו צד חמץ. ככה מתנהגים בקשר לחמץ בפסח, שורפים אותו. וכמר, אוכלו פטור. אמר לאו ודאי חמץ, הוא לא כמו שאמרנו מקודם, לפי רבי מאיר, שהאדם שיוכל סיעור חייב מלכות. לא, לפי רבי יהודה לא. והביאה התראת ספק. אז אי אפשר לתת אדם מלכות על דבר שהוא ספק, בגלל שחסר בה התראה. ואנחנו לא ניכנס, יש הרבה סוגיות של התראת ספק בשס. אנחנו חוזרים לגמרא. אז אנחנו לפחות התקדמנו לדעת על מה בכלל מדובר בשאלת רבי זירא. אדם שקיבל עצמו להביא לחמי תודה מן החמץ או מן המצה, הוא הביא סיעור, ואנחנו מדברים על עיסה. קודם כל אנחנו שואלים את השאלה ליבה דשיטת רבי יהודה, והביא מאפה שנוצר מעיסה שהיה בו סדקים כמו קרני חגבים. ספקה אביה, האם ההסתכלות הוא כספק, זה או חמץ או מצה, ונפיק ממה נפשב, והוא יצא ידי נדרו או כך או כך, או דילמה בריאה הוא ולא נפיק, או הסיעור הוא הגדרה בפני עצמו והוא לא יוצא כי הוא קיבל עצמו או חמץ או מצה, אין וזהו, ורק בכך הוא יכול לצאת ידי נדרו, כי בלחמי תודה יש או חמץ או מצה, לא ייצור שלישית או מציאות שלישית. ואז אם הסיום מוגדר כבריאה בפני עצמו, לא יצא ידי נדרו. מה התשובה לשאלה הזאת? אנחנו כבר יודעים, תיקו. בתוך הסוגריים שרואים עכשיו, וגם יש לנו לגבי הסוגריים גם כוכבית, אנחנו נסתכל בשוליים אצל הכוכבית, מה כתבנו? סוגריים אלו לשם דילוג, כדי להגיע מיד לתשובה, והיא תקו. בתוכם קיים ניסיון, כמה ניסיונות, לומר שאין מקום לשאול השאלה. אז כמובן אנחנו נגיע להברה שיש מקום לשלוש, אבל עד אז יש כמה שלבים. ובשוליים ממול יש לנו תחת הכותרת מבנה, ואנחנו רק אנחנו מזכירים שהמבנה כאן זה יהיה המבנה שבתוך הסוגריים, שימוש בצורת הרגש, ואנחנו קוראים לזה פה מעקב, כי הצורה הזאת יופיע בשני כיוונים. חלק צר למעלה הם קושיות ניסיונות לדחות השאלה ולומר שאין מקום לשאול השאלה, הפוך תשובות, יש מקום לשאול שאלתו, דהיינו יש מקום לרבי זירא לשאול שאלתו. טוב, עכשיו אנחנו חוזרים לגמרא. שמענו עיקר השאלה, הסיור, האם הוא ספק או בריאה בפני עצמו. בתוך הסוגריים אנחנו שואלים איזו מין איזו מין שאלה שואל רבי זירא שבכלל אנחנו דנים אם הוא הביא סיור מה, מה, מה דינו, אם יצא ילידו או לא. ואמר רב הונה, אומר הרי עליי לחמי תודה. ככה רבי זירא התחיל את השאלה שלו עם ביטוי כזה. מי שאומר כך מביא תודה ולחמה, הוא מביא כבש, הוא מביא 40 לחמים, הוא חייב להביא את הכל. וכיוון דחייב לי בתודה ולחמה, מאחר שהוא חייב להביא 40 לחמים, 30 מהם מצה ואז 10 מהם חמץ, לא יודע אי גברא אי חמץ הוא דלייתי מצה, אי מצה הוא דלייתי חמץ. אדם שהביא סיור כדי לצאת ידי נדר כזה, אם הוא יסתמך על זה, הוא פשוט בברוך, ובסופו של דבר הוא לא יביא סיור. סיור לא יעזור לו, כי הוא לא יודע מה עוד הוא צריך להביא. אם הוא הביא למשל 10 כיכרות של סיור, הוא עדיין לא ידע מה הוא צריך להשלים. אז ממילא הוא לא יסתמך על הסיור בכלל. אנחנו נראה ברש"י שורות הרחבות באמצע. ואמר רב הונה, האומר הרי עליי לחמי תודה, מביא תודה ולחמה. אדם יודע דאין לחם בלא תודה, אין כזה דבר. אדם אומר הרי עליי לחמי תודה, הלחמים בלי הכבש לא שווים. וכיוון דחייב בכולהו 40, הוא צריך להביא כל ה-40, נהנה מדולה בריאה, הוא אפילו אם תגיד, זה לא בריאה בפני עצמו, איך ינפק, איך הוא יצא ידי נדרו? הלא יודע, רש"י ממשיך, אי חמץ הייתי דלא סיבלי ולהייתי מעצה, אי מעצה אי דלהייתי חמץ, ועל כל חול, כך הסברנו מקודם, אין לו ברירה, על כל חול יביא 40 חלות כשרים, ובהן יוצא ידי נדרו, שרי הביא 10 שנדר וגם הוסיף עליהו. אז לכן השאלה של רבי זירא, אם הניסוח הוא כמו שנאמר בהתחלה, אין כאן דיון. באדם שניסח את נדרו הרי עליי לחמי תודה ומביא סיור, הוא בכל מקרה, בסופו של דבר, לא יכול לסמוך על זה, והוא צריך להביא 40 לחמים כשרים, ברורים, גמורים. אז לכן, אנחנו רוצים לדעת באיזו נסיבות, או באיזו ניסוח, נדר, ניתן לשאול שאלת רבי זירא. נמשיך בגמרא. לא, צריכה. דאמר, הרי עליי חלה, 10, כוונה 10 חלות, לפתור תודתו של פלוני, והוא הביא סיור. גם זה לא שאלה, סוף סוף, אותו פלוני, הלא ידע, היי גברה, אי חמץ הוא, מה שהחבר שלו התנדב להביא, האם זה אותם 10 חלות של סיור, האם זה חמץ דלייתי מצה שעכשיו אני אביא 30 מצה, או אי מצה אי, או אותם 10 חלות של סיור הם מצה דלייתי חמץ. אז מה שוב פעם השאלה ששאל רבי זירא? לא צריכה. זה לא אמר לפתור. יש לנו בן אדם שקיבל על עצמו נדר בענייני לחמי תודה, והוא לא התכוון שהלחמים שהוא מביא, ובסופו של דבר הביא סיור, הוא לא התכוון שזה מובא כדי לפתור צורך של מישהו. השאלה אך ורק לגבי הדובר שניסח את ה נדר שלו, מייפק גברה ידי נדרו, האם בזה שהוא אמר הרי עליי חלה בלי לפתור, הרי עליי חלה מן החמץ או מן המצה. אנחנו נראה עכשיו ברש"י את הניסוח, ואנחנו חוזרים לרש"י, שבע שורות מסוף העמוד, לא צריכה, זה לא אמר לפתור, אלא הרי עליי עשר חלות לתודתו של פלוני. דכיוון דאמר לתודתו של פלוני, מאחר שכך הוא ניסח דבריו, לא יחייב לי בתודה ולחמה, הוא לא מכניס את עצמו לחיוב של קורבן תודה גמור, אלא בעשר. והוודאי קשיטלן דהו פלוני לא מפטר בהי סיעור, אותו פלוני שהנודר הזכיר, הוא לא יכול לסמוך על הנדר הזה, ואי הוא נמי לא מקבל עלי למפטרי, אותו דובר גם לא קיבל עצמו לפטור אותו, אלא לעתוינו באלמה, אותו דובר, אותו נודב קיבל עצמו להביא, וכסבור שיוכלו להיקרב עם המצא של חברו. הוא חשב שאולי זה יכול לעזור לחברו שלו, אבל זה לא העיקר. העיקר פה לגבי הנודר עצמו והניסוח שלו, מפק גברה ידי נדרו נפיק, האם הוא יצא ידי נדרו בזה שהוא הביא אותם עשרה כיכרות של סיעור, האם הוא יוצא ידי נדרו? כי כשהוא נדר הוא אמר שאני מביא עשרה כיכרות שהם מן החמץ או מן המצה, ואם מדובר בהגדרת הסיעור כספק, אז הוא יצא ידי נדרו, ויפדו, ואז אפשר לפדות את הלחמים האלו ויפלו דמיהם לנדבה לתודה אחרת. הכסף פדיון ישתמשו בו להביא קורבן תודה אחרת, או לא נפיק, או אותו דובר בכלל לא יצא ידי נדרו, כי הסיעור הוא בריאה בפני עצמו, הוא לא חמץ ולא מצא. ובזה הקטע הזה מסתיים בתיקו. המשנה, ואנחנו בשוליים כתבנו הנושא, פרה אדומה בשחיטה, ידוע שפרה אדומה שוחטים, עגלה ערופה בעריפה, עורפים את ראשו עם כלי, עם קופיץ, עם מין סכין כבד שעורפים את הראש מאחורה. המשנה, בסגנון המשניות הקודמות, כשר בפרה, כלומר בפרה אדומה, דרך הוצאת חייו בפרה זה על ידי שחיטה, פסו בעגלה, לא שוחטים בעגלה ערופה, כאשר בעגלה דהיינו עריפת ראש פסו בפרה. תנו רבנן, פרה בשחיטה כשרה בעריפה פסולה, עגלה בעריפה כשרה בשחיטה פסולה, נמצאת כאשר בפרה פסו בעגלה, כאשר בעגלה פסו בפרה. וכאן הגמרא מציעה הצעות, ואנחנו מבליטים על ידי שימוש בצורת המעוין, בבצה תחת הכותרת מבנה כתבנו, הצעות נגד דין המשנה במטרה להגיע למקור בפסוקים לדברי המשנה. מה זאת אומרת? אנחנו בכוונה נציע הצעה נגד המשנה, וזה יאלץ אותנו להביא פסוק כדי להצדיק את הדין שבמשנה. אני אומר להצדיק כי זה יהיה, בסופו של דבר הפסוק שנביא זה יהיה נגד הפעלת סברה קל וחומר. אז איך ננטריל את הקל וחומר? על ידי, רק על ידי פסוק. הגמרה, ותהי פרה, כלומר פרה אדומה, כשרה בעריפה מקל וחומר. ומה עגלה שלא הוכשרה בשחיטה, הוכשרה בעריפה, פרה שהוכשרה בשחיטה, אין הדין שהופשרה בעריפה. אנחנו ממשיכים לדף חף ד'. אמר קרא, תשימו לב, יש פה מספר אחד, כי בהמשך כמובן יהיה תשובה אחרת. אמר קרא ושחט וחוקה. רש"י מביא ושחט אותה לפניו, ואצל זה כתוב אצל פרה אדומה, וגם כתוב זאת חוקת התורה בעניין פרה אדומה. והשילוב בפסוקים שקודם התורה מצווה שיש לשחוט, והתורה גם מגדירה אותה כחוקה, זה אומר לנו בשחיטה אין, בעריפה לא. ושוב פעם, למה? כי כתוב חוקה, זה מגביל אותי ואומר זה מעכב, אני לא יכול לעשות משהו אחר. ושוב פעם, בגלל שכתוב וחוקה. בסוגריים שאתם רואים בגמרות המסומנות, יש, אגב, יש לנו כוכבית אחרי הסוגריים, מובא ניסיון להכשיר שחיטה בעגלה, כמו הניסיון לפני כן להכשיר עריפה בפרה. בתוכם הגמרא מקשה על הדקמר דאם כתיב חוקה לא דרשינן קר וחומר. אז זה אנחנו נקשה עכשיו. וכל היכר, אנחנו ממשיכים שוב פעם בשורה השנייה מראש עמוד, וכל היכר דכתיב בי חוקה לא דרשינן קר וחומר, רק בגלל שכתוב חוקה זה אומר אתה מוגבל לשחיטה, אתה לא יכול לדרוש את הקר וחומר ולהגיע לאפשרות של עריפה בפרה אדומה. והגבי יום הכיפורים דכתיב בי חוקה, התורה משתמשת במילה הזאת בעניין דיני יום כיפור, בפרט בעניין, אנחנו נתייחס עוד מעט לעניין ההגרלה, לבחור השעיר לשם והשעיר לזזעין. ותניה ויעשהו חטאת, הגורל עושה חטאת, שביום כיפור אנחנו מקריבים שעיר לשם, הוא נקרא שעיר חטאת, שעיר פנימי. השעיר הזה דמו נכנס לאיכר ולקודש הקודשים, ואיך אנחנו קובעים איזו מבין שני השעירים שמביאים לבית המקדש ביום כיפור, איזו מהם יהיה לשם ואיזו יצא לאותו צוק שקוראים לו שעיר לעזאזל, הגורל עושה חטאת, ואין השם עושה חטאת. בזה שאם עומדים בפני, בפני הכהן ביום כיפור, שני שעירים, שהוא יקבע בקריאת שם, אתה זה שיהיה לשם. כאן הגמרא אומרת, לא, זה לא עובד ככה, אין השם, קריאת השם לא יקבע אותו כחטאת. וזה בגלל שיש פסוק, ועשהו חטאת. שיכול, אם לא היה פסוק, הייתי דורש קר וחומר, אבל לא דין הוא. ומה במקום שלו קידש הגורל? קידש השם, באופן כללי, בקביעת קורבנות, משיכת גורל או הנחת גורל, זה לא קובע. מה כן קובע? השם. זה שאתה מקדיש אותו כך וכך, זה קובע. מקום שקידש הגורל ביום כיפור, שאנחנו יודעים שגורל הוא מועיל, אין עוד דין שקידש השם? תמוד לומר, ועשה הוא חטאת. הפסוק הזה הוא פסוק שניתן לדרשה, וממנו דורשים, הגורל עושה חטאת, ואין השם עושה חטאת. אז רק בגלל הפסוק הזה, ועשה הוא חטאת, אני שולל שם כקביעה. כמה דקתה בכוונה ועשה הוא חטאת? הלב אחי, אם לא היה כתוב עשהו חטאת, תרשינן קר וחומר, הייתי דורש קר וחומר למרות שביום כיפור כתוב חוקה. אז רואים שזה שכתוב חוקה בקשר למצווה, הוא לא מנטרל קו החומר. אז אנחנו חוזרת השאלה, למה בפרה אדומה לא מאפשרים עריפה? תשובה, מעט רחמנה גבי עגלה הרופה זאת בעריפה ואין אחרת בעריפה, אין אחרת בפרק כולל הפרה. זה הסיבה שאין עושים עריפה בפרה אדומה. יש גזירת הכתוב שממעטת האפשרות הזאת, אבל לא בגלל שחוקה כתובה בפרה אדומה. עכשיו שאלה דומה הפוך, ותהיה עגלה כשרה בשחיטה מקו וחומר. אם הציבור נאלץ להביא עגלה הופעה עגלה בגלל שמצאו הרוג חלל בין שתי עיירות, הקרובה לגופה מביאה עגלה, למה אי אפשר לשחוט את העגלה באותו נחל איתן במקום לערוף את ראשו? אז זה השאלה, ועגלה כשרה בשחיטה מקו וחומר. ומה פרה שלא הוכשרה בעריפה כשרה בשחיטה, עגלה שכשרה בעריפה אינו דין שהוכשרה בשחיטה? אמר קרא וערפו העגלה בעריפה אין, בשחיטה לא. ורשי מסביר שהפסוק הזה, או האזכור של עריפה, זה לא נאמר רק פעם אחת, אלא שנה עליו הכתוב לעקב. התורה חוזרת על זה לומר שעריפה הוא הדרך היחיד כדי לקיים את המצווה ולא שחיטה. עד כאן שיעורנו להיום.